ערב טוב, באמת התכנס פה ציבור גדול ויקר, ברשות הרבנים, ברשות הרב מאיר ליכטנשטיין, רבה בקהילה שלנו. מי שכבר שם לב, אנחנו בשבוע של ל"ג בעומר. רבנים טובה, ברשותך. כבוד לנו שבאת להיות פה איתנו. כבר הייתי בחוץ שאנחנו בשבוע של ל"ג בעומר, ויש כאלה שמאדרים. כבר ככה להיכנס לאווירת החג כבר מהיום, מקווה שזה לא יפריע. באמת התכנסנו אחרי שבאמת מלפני שבועיים אני מרגיש שכולנו חווינו משהו ייחודי מאוד. אני חושב שרוב הציבור פה היה בלוויה, ולוויה זה תמיד דבר עצוב, כואב, ודאי בצד המשפחתי ולאנשים שהכירו. אבל אני יכול להגיד שבלוויה הזאת אני הרגשתי, וכשדיברתי עם אנשים אחרי זה, התחושה הייתה דומה. בלוויה, אחרי כל הכאב, או אפילו עם כל הכאב, היה איזה מין תחושה של התרוממות רוח. היה איזו אווירה רוחנית שאולי קשה להסביר אותה, אבל עם משהו שהרגשנו. היה עם נוכחות מאוד חזקה, וכשיצאנו משם היה איזה... עברנו משהו, חווינו משהו גדול. וכשחז"ל אומרים שספרי המתים פתוחים לפנינו, איך אפשר? אבל אנשים, גם לאחר לכתם מן העולם, ממשיכים לכתוב בספר. התורה ממשיכה וגדלה, וזה אנחנו ננסה קצת הערב פה לתת זוויות שונות, שהצד השווה שבהם כמעט בכולם הוא הצד של בית שמש, אנשים... גם העולם הרבני, העולם התעסוקתי, אנשים שהכירו את הרב אהרון זצ"ל מזוויות שונות. ונתחיל באמת מהצד שבו משפחת ליכטנשטיין שעברה לשכונת נופי אביב, ורב הקהילה, הרב אליעזר שינקולבסקי, היה מביא אותו, וכמובן ששיעורים היו בקהילה. אנחנו מחברים את הרב אלי בפתיחה.
ברשות מר הדיאטרה, ידיד נפשי, רב מאיר ליכטנשטיין שליטה, ברשות הרבנים, לכבודה של הרבנית ליכטנשטיין, מוריי ורבותיי, לא ראוי שאני אעמוד כאן בפניכם היום ואספיד את הגאון הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. אינני בן משפחה ואף אינני בוגר ישיבת הר ציון, ובאמת אינני זכאי לתואר תלמיד וכדומה, לא מכיר מקרוב מדי, אלא רק מרחוק. וגם באופן אישי אינני מרגיש כראוי. אבל מכוח התפקיד וההיכרות המינימלית, ואיתכם הסליחה. אבקש גם סליחה מחברי קהילת נופי אביב שנמצאים כאן הערב, שאני אחזור על חלק מהדברים שדיברנו בשבת בזמן השבעה, ואיתכם הסליחה. למה מספידים? מטרתו של ההספד לעורר ולהבין את גודל האבדה. הרב ליכטנשטיין הסביר את הדברים כמה וכמה פעמים, והלך בעניין זה בדרכו של חותנו הגדול הרב סולובייצ'יק, שהספדיו המפורסמים הפכו להיות משנה שלומדים אותה בבתי המדרש. מטרתו של ההספד לעורר את השומעים להשתדל ולמלא מעט את מקומה של האבדה. וכשאני אומר את המילה הזאת להשתדל, אינני יכול שלא לזכור שלפני כ3 שנים, בריאיון עם הרב ליכטנשטיין, שאל אותו עיתונאי, חצוף מאין כמותו, מה היית רוצה שיכתבו על מצבתך? איזה מין שאלה זו? לא שואלים אדם רגיל שאלה כזאת. קל וחומר את הרב ליכטנשטיין, והוא ענה לו. הוא אמר לנו במילה אחת, תכתבו שאני משתדל. והוא אכן היה משתדל במלוא מובן המילה, הוא מתאמץ, ועבודת השם שלו הייתה עבודה של התאמצות שכל אחד ואחד ראה. רבי יצחק פטרבורגר, תלמידו הגדול של רבי ישראל סלנטר, אמר פעם, דרווין לא ראה את רבי ישראל סלנטר, ולכן הוא חשב שמוצא האדם מהקוף. אני ראיתי את רבי ישראל סלנטר, ולכן אני יכול לקבוע בוודאות, מוצא האדם איננו מן הקוף. מי שראה את הרב ליכטנשטיין, מי שהכיר, מי ששמע, היה יכול להבין לא רק שאין מוצא האדם מן הקוף, אלא שהאדם הוא נזר הבריאה. גאונותו. אנחנו בדרך כלל נוטים לייחס את הגאונות לכושר הניתוח ולמהירות התפיסה. במקרה של רב ליכטנשטיין הדברים הללו היו משולבים גם במבחן של תלמיד חכם. תלמיד חכם, כפי ההגדרה ששואלים אותו בכל מקום ועונה. זאת ההגדרה, מוריי ורבותיי. נא לא לזלזל בתואר יקר וחשוב זה. הרב ליכטנשטיין שלט לא רק בבבלי ובירושלמי, אלא גם במדרשי הלכה המוכרים פחות, לא רק בראשונים הנקראים קלאסיים, אלא גם בראשונים הנלמדים פחות. אבל מי מכם שלמד בישיבת הר ציון, או רק נבחן, כמוני, זוכר שאצל הרב ליכטנשטיין הייתה תמיד הפתעה בסוף. ולעיתים הוא היה שואל בסוף, אמור לי מה התחביב שלך, אמור לי איזה אישיות אתה מעריץ, אמור לי מה מעניין אותך חוץ מהחיים בישיבה, אמור לי איך אתה רואה את עצמך בעוד 20 שנה, לבחור בן 18. אני חושב שהשאלה האחרונה הזאת היא לימדה על רוחב האישיות. וכבר ברגע זה כל מי שנבחן ידע שלפניו ניצב איש אחר. האמת הבוערת אצל הרב ליכטנשטיין, וזו הנקודה הראשונה שאבקש להדגיש, האמת המנצחת. מורי ורבותיי, היום שמו של הרב ליכטנשטיין נישא לתפארה בפי כל. אבל זה לא היה ככה. זה לא התחיל כך. הרב ליכטנשטיין היה האיש, אם מותר לי להתבטא, שאהבו לשנוא. האיש שעולה מחוץ לארץ לארץ, ואיננו מוכר, ואיננו תלמיד של הרבנים החשובים בארץ ישראל. האיש שבחיצוניותו שונה מכל הרבנים בהיעדר זקן. האיש שמדבר באריכות, במבטא לא ברור. האיש שאיננו מסכים לכל אמירה פוליטית. הוא מדבר בחוסר נחרצות ומנסה לתת תמונה מלאה. אלו נתונים אנטי-חריזמטיים. אלו נתונים שאומרים שלפניך ניצב אדם שלכאורה איננו עובר משך, שלכאורה איננו מסוגל לסחוף אחריו. מי היה מקבל אותו כמלמד בישיבה עם נתונים כאלה? אנחנו היום מבקשים דברים אחרים. אבל האמת של הרב ליכטנשטיין ניצחה את כל הדברים הללו. וכמעט כמעט, תלמיד תלמיד, שנה שנה, שיעור שיעור, מסכת מסכת, ועוד 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 ועוד, האמת ניצחה, וכולם למדו להעריך. ובהפוך מדברי הגמרא, שועל שחשבת נעשה ערי. ופתאום התברר שלא הערכת נכון. ופתאום התברר שהדברים אינם כפי שחשבת, ולפניך עומד אדם בסדר גודל שונה ומחייב התייחסות שונה. האש היוקדת בקרבו של הרב ליכטנשטיין הייתה מפחידה. אני מתאר לעצמי שבני המשפחה יכולים לספר גם סיפורים אחרים, אבל הרחוקים יותר, דמותו הייתה מפחידה. אינני חושב שהוא היה מסוג הרבנים המחבקים או המתחבקים. האכפתיות הייתה עצומה, אבל היא לא באה לידי ביטוי באופן חיצוני. דמותו הייתה בראש ובראשונה, כפי שהוזכר פעמים רבות, אזיל גברה ומסתפינה ממנו. אדם שיראים ממנו, לא יראת העונש, יראת הרוממות. אדם שעצם נוכחותו דורשת, ורמת הדרישות שלו בראש ובראשונה מעצמו הייתה גבוהה, וממילא גם מהסביבה. נוכחתי בזה באחת הפעמים הראשונות לאחר מלחמת שלום הגליל, כשבני מחזורים גויסנו לחצי שנה נוספת לשהייה בלבנון מעבר לשירות הצבאי הרגיל, והיות שהיינו בני ישיבה רבים, גדוד שלם של בני ישיבה, הרבנות הצבאית דרגה שכל שבוע יבוא רב או ראש ישיבה כדי להיות איתנו. והנה בקישת הימים הגיע הרב ליכטנשטיין. ופתאום התברר שרמת הדרישות שלו נשארה, ואנחנו חיילים רחוקים מהבית בארץ אויב, ועדיין הוא אומר בעשר שיעור בעיון. מסכת מכות. הוא אמר, יש סיכוי שתספיקו לסיים את המסכת עד שתחזרו ארצה. סיימנו הרב ליכטנשטיין, סיימנו. אבל במאמץ. במאמץ גדול. והנה מתברר שיש אדם שמקיים את כל ההנחות של תשעה באב ותשעת הימים כפשוטם, בלי הנחות. אם זה מצטער על משכבו, ואם זה ללמוד, ואם זה לא לעסוק בתורה בתשעה באב למרות הקושי הגדול של זה, ואם ואם ואם. זה היה שבוע אינטנסיבי מאוד, להיות איתו בסמיכות פיזית ובסמיכות נפשית. וכבר אז ראינו שאינו מבטר. אומנם מי שלא היה מסוגל, לא כעס עליו, אבל מי שהיה מסוגל, דרש. באותו אופן, ידועה ומפוסמת, או ידועים דבריו בפגישה עם ראש הממשלה אהוד ברק, כאשר העביר עליו ביקורת חריפה בפני ציבור, בסגנון ראוי והולם, לא במילים בוטות, אבל באופן ברור שאיננו משתמע לשני פנים. באותו אופן, הוא גם לא היסס להעביר ביקורת גם על תלמידים וגם על רבנים. ולעיתים הוא תיאר את התופעה הזאת כאובדן התבונה. לפני שלעיתים גם אדם שחכם כשלעצמו שוכח מה ראוי לומר ומה אינו ראוי לומר. מתוך האמת שהייתה הדבר הבוער בקרבו, האמת שלו לא סבלה, לעניות דעתי, לא סבלה חד צדדיות, לא סבלה פשטנות, לא סבלה שטחיות. אלו דברים שבעיניו הם אומנם נתפסים כאמיתיים. כשאדם אומר דברים ברורים ונחרץ, עם תנועות ידיים, עם הרמת הקול, עם מימיקה של הפנים, זה משכנע, בעיניו לא. בעיניו האמת הייתה מורכבת. וכפי שהוא כתב, וחזר על הדברים, מורכבות החוויה זה דבר שהיה ערך מרכזי במשנתו ובאישיותו. ומתוך כך גם ביחסו לאקדמיה, אני זוכר אותו בכמה וכמה פעמים, שניסה להכניס וללמוד את כלי הניתוח האקדמי ולהשתמש בהם בצורה המיטבית, יחד עם ביקורת על הריחוק, על הניכור שבין התנאים, המוראים והראשונים לבין הלומדים. מפני שלדבריו אינני מעוניין להתעמת עם רבי עקיבא, אני מעוניין להזדהות עם רבי עקיבא, ומתוך כך להבין את הדברים. אצל רב ליכטנשטיין, האמת הזאת הפכה שכל האומר אין לי אלא הלכה, בעיניו קרוב היה הדבר לידי שגיאה אם הבנתי אותו נכון. התורה וההלכה אצלו היו מחוברים חיבור למוסר, לא חיבור חיצוני, אלא חיבור אמיתי. וכל מי שלמד באותן שנים בישיבה, יודע היטב מה זה כיבוד אב. עוד שלוש מדרגות, אבא! מי מעיז ככה לדבר היום? זה נקרא בפי ילדינו פדיחה. פושה. לא! ראש הישיבה שמוביל יד ביד את אבי העיוור ובקושי שומע וצועק ומדריך אותו ואומר עוד ועוד מדרגה וכדומה. כל מי שראה לא נזקק לשיחת מוסר על כיבוד אב ואם. מעלה מיוחדת שגם היא בעניין זה כמעט אינני מכיר מישהו שמשתווה לו, לא נכנס לדברי חברו. גם זה אנטי חביסו. איך אתה יכול לא להיכנס לדברי? מי מאיתנו לא נכנס לדברי חברו? והרב ליכטנשטיין לא נכנס לדברי חברו, גם כשכעס. גם עליי, ואספר דוגמה אחת. סיפרתי בשבת דוגמה אחרת, אספר עניין נוסף. באחד מהכינוסים של רמים וראשי ישיבות הסדר, היו ועדות דיון, ובמסגרת זו, אמרתי שביחס לאותם תלמידים שאינם נשארים בישיבה, שלפחות ינסו להגיע באשר הם אל העמדה המקסימלית המקצועית, אל ההישג האקדמי הגבוה ביותר שהם יכולים להגיע. איש איש בתחומו. אם אינך יכול להיות גאון, אמרתי אז, לפחות תעשה מאמץ להשיג פרס נובל. וכשסיימתי, ביקש הרב ליכטנשטיין את רשות הדיבור. אני ציפיתי למחמאה, והוא אמר לי, בעדינות, אבל בפני הציבור, אני חושב שאין לך מושג על מה אתה מדבר. אין לך מושג כמה צריך להתאמץ בשביל פרס נובל. אין לך מושג מה המחיר שצריך לשלם על זה, מבחינה אישית, מבחינה משפחתית, מבחינות אחרות. כשאתה מציב רף מקצועי כמטרה יחידה, אתה משלם על כך מחיר גדול. לא בטוח שהמחיר הזה ראוי. יפים הדברים למי שאמרם. אבל ראיתי בכך דוגמה, לא הפסיק, שמע את הדברים עד סופה ואמר. לא בצורה פותה, בצורה חריפה, בצורה ברורה, ומבטאת את האמת. אני זוכר את אותה פעם שהוא החל לישיבה, כי הוא לקח טרמפ ערבי, והערבי היה צריך להגיע לבית פג'אר, אז הוא המשיך איתו לבית פג'אר, ואחר כך חזר לישיבה ואחר. מי לוקח ערבי טרמפ? טוב, המצב הביטחוני היה אחר, נכון. בסדר, מי מכן לקח עובד זר? לא משוכן. מי? נוסע ראש הישיבה, תרוד ראשו בלימוד התורה של יעבר ולשעתי, ועוצר טרמפ לערבי שאיננו יודע מי הוא ומה הוא ומה חושב ולאן הוא צריך, ומציב לו לתומו טרמפ. ואם הוא צריך למקום אחר, אז הוא לוקח אותו למקום אחר, והוא יחר לישיבה. אני חושב שהעובדה הקטנה הזאת היא עובדה מדהימה. ומתוך אותה גישה, ואני מסיים כדי לעמוד בזמנים, ומתוך אותה גישה, הענייה לטלפון, ובני גילי זוכרים שמי שמתקשר לישיב את הרב ציון, יכול להיות שארון יענה לטלפון. ואחר כך קיבלנו מחברינו שלמדו בישיבת הר הציון על הראש, איזה בושות עשיתם. אתה לא מתבייש? הרב ליכטנשטיין היה צריך לענות לטלפון ולקרוא לי? אבל אף אחד לא ידע. מתוך אותה גישה, הרב ליכטנשטיין ראה בפיתוח העולם, לא רק פיתוח הטכנולוגיה, אלא פיתוח העולם הרוחני, הרגשי, ובעיקר המוסרי. הוא דרש את הדבר הזה, כמובן לעצמו, אבל גם מכל תלמידיו. ואכן, בפעמים רבות אמר והורה, הנחה את תלמידיו למצוא עיסוק שיאפשר להם להשפיע יותר מבחינה מוסרית, גם אם תרוויחו פחות כסף. זו לא עצה מקובלת, אבל זו עצה שהייתה למעשה דרישה ומנוסחת בעדינות המבטאת את מהותו הפנימית. ומתוך אותה גישה ראה את הקשר הרוחני בין ארץ ישראל לבין ארצות הברית. ואמר, מה שאנחנו עושים כאן בסופו של דבר ישפיע גם ישפיע על יהדות ארצות הברית. אני חושב שבעניין הזה הוא הרחיק לראות כמה עשרות שנים קדימה, ואכן צדק מאוד. מורי ורבותיי, העבודה הגדולה והכואבת במיוחד היא כמובן למשפחתו הקרובה, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את העוז והבריאות כדי להתמודד עם העבודה. העבודה הזאת היא גם עבודה לכולנו. אנחנו כולנו צריכים, אומנם אי אפשר להיכנס למעליו, אבל אפשר ללכת בעקבותיו. ואם אין לנו תמורתו, אז לפחות נשתדל ללכת לאורו.
כוח לרב שינקולבסקי, רב שכונת נופי אביב. זכינו שיש לנו כאן בבית שמש באזורנו ישיבה, ישיבת ראשית, ונמצא איתנו ראש הישיבה, הרב אהרון מרקוס, שגם היה תלמיד של הרב בכולל גרוס, כנראה לפני כמה וכמה שנים. בבקשה, הרב ארי.
ברשות הרבנים, הרבניות, תלמידי הרב, בזכות אבות אני עומד פה. אני ואחים שלי גדלנו בבית שהיו ארבע גדולים, ארבע דמויות. הרב משה פיינשטיין, שהאבא שלי גר בבניין שלו והיה נהג שלו. הרב הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, הרב אהרון סולובייצ'יק והרב אהרון ליכטנשטיין, הרבנים של האבא שלי. בשלב מסוים, כשהייתי ילד, הרב ליכטנשטיין היה הכי אהוב עליי, משום שהוא היה יחיד ביניהם שבצעירותו שיחק כדורסל. אבל זה התחיל עם סיפורים. בקיץ של 1963 אבא שלי היה נכנס לכיתה י"ב בישיבה תיכונית של ישיב האוניברסיטה, ו הוא היה מאוד מוחזר. הוא חיכה לשיבוץ לשיעור בקולג', השיעור של הרב יוסף וייס, ובמקום זה הוא קיבל כרטיס שהוא נכנס לא לשיעורו של הרב וייס, אלא לשיעור של רבי אי ליכטנשטיין. הוא שאל, מי זה הרב ליכטנשטיין? לא שמע הרבה, הוא שמע שהוא צעיר מאוד, לימד ספרות, לא יודע מה לעשות. אבל זה לקח אפילו לא שיעור אחד שלם, ואבא שלי הספיק לקלוט במי מדובר. אבא שלי גם עשה קצת בבלשות. הוא עבד במשרד של מנהל של יישיבה אוניברסיטי, דוקטור אברמס. מיסטר אברמס. וקצת משועמם. והתחילו לבדוק איזה תפסים, להסתכל מה עם הרבנים שלו, איזה ציונים. והוא מצא את הבקשה לרישום של הרב ליכטנשטיין. הוא היה בן 15-16. הוא בדק ומצא את השאלות שחיפש, איזה מסכתות למדת ואיזה ספרים בתנך למדת, והכתב הקטן של הרב ליכטנשטיין, רק 4 מילים, כל התנך וכל השס. 15-16. לפני כמה שנים פגשתי תלמיד חכם שלמד בישיבת רבנו חיים ברלין בשנות ה-40-50. שאלתי אותו אם הוא הכיר את הרב ליכטנשטיין אז. הוא היה מעולמנו, נגיד, אבל הוא אמר, אני זוכר את היום שהוא נכנס לישיבה, וכבר אז, זה לשונו, הוא היה משכמו ומעלה. האמת היא שפגשתי את הרב ליכטנשטיין כמה פעמים בשיעורו של מורי ורבי הרב אהרון סולובייצ'יק בישיב אוניברסיטי, שהרב ליכטנשטיין, כאות כבוד, כל פעם שמגיע לניו יורק, היה נכנס לשיעורו. ואחרי כמה שנים היה לי הזכות ללמוד אצל הרב ליכטנשטיין במכון גרוס. ברוך השם, זכיתי ללמוד אצל רבנים גאונים לשמוע שירים מהרבה תלמידי חכמים. אבל בשיעורו של הרב ליכטנשטיין שמעתי לראשונה לא רק שיעור, אלא בניין סוגיה שלב אחר שלב. אומן פדגוגי. אין מישהו אחר שלימד את התלמידים, שלימד אותי ללמוד כמותו. בנוסף לזה, שיעורים ברמב"ן על התורה, דרשות הר"ן, ספרים שאחרים ציטטו אבל לא לימדו באופן פורמלי. אבל לא פחות מהשיעור של הרב ליכטנשטיין, התפילה של הרב הייתה הפתעה בשבילי. תמיד קישרתי התלהבות חיצונית בתפילה עם שטחיות במחשבה, אבל אצל מורנו ורבינו הרב ליכטנשטיין ראינו שילוב נדיר בין שכליות, עמקות מצד אחד, וגילוי רגש והשתפכות נפש מצד שני. ואולי על הכל הצדקות של הרב. אומרים בשם רבי ישראל סלנטר שיותר קל ללמוד כל השס מלשנות מידה אחת. אולי בשביל עילויים זה יותר קל. אבל בשביל הרב ליכטנשטיין ראינו גם את זה וגם את זה. גם מי שידיעותיו ושיעוריו הקיפו את כל השס, וגם צדיק יסוד עולם, חסיד מגולה, כליל המידות. אנחנו, כל תלמידיו, שמחנו עליו לא רק משום גדלותו בתורה ויראתו שקודמת לחכמתו, אלא משום שידענו שככל שאפשר לבן אדם לא היו נגיעות אישיות. רק האמת הצרופה על פי התורה, על פי רצון השם כפי שראה והבין. אבל אולי מעל הכל ראינו כמו שגורס המסילת ישרים בגמרא שחסידות מביא לידי ענווה. הוא הביע עמדות בהרבה עניינים ולא מורה, אבל תמיד מצא סמכות ברבותיו ובמסורתו. ואנדבטנותו של הרב ליכטנשטיין, אני חושב שרואים בשלושה פנים, בפן ההלכתי, בפן האינטלקטואלי ובפן ההתנהגותי. בפן ההלכתי, למשל, אחי שגם למד אצלו, שאל פעם את הרב, מה דעת הרב בנוגע לאמירת ברכת המפיל ב... קריאת שמע, עמידה. הוא ענה שלדעתי חייבים לומר את זה, אבל אני אומר בפירוש שאני לא אומר את זה משום שכך מקובלני מבית הרב. הרב לא אמר, אני לא אומר, אבל אני אומר לך שאתה צריך להגיד את זה. אבל בשבילו הפסק של הרב היה מילה אחרונה. בפן אינטלקטואלי, הייתי פעם בחתונה, מדבר עם תלמיד חכם אחד, שהיה אולי 20 שנה צעיר מהרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין נכנס לפניי, והוא שאל אותו, הרב ליכטנשטיין שאל את התלמיד חכם שאלה בענייני טומאה וטהרה. איזה משנה מסכת, טהרות, משהו כזה. זה מה שהבנתי, אבל לא היסוס לשאול מי שצעיר ממנו. ובהתנהגות, מי ענף כרב ליכטנשטיין? לא מחזיק טובה לעצמו, נגיש, אפילו היה מספר סיפורים על היצר הרע שלו, הם סיפר שלפעמים הוא לומד סוגיה קשה, יושב על אותה סוגיה הרבה זמן, הוא חושב לעשות סיבוב בחוץ ברחוב, ואז הוא תופס את עצמו, לא, אולי זה עצלות, אולי זה יצר הרע. הלוואי שיהיה לנו רק את היצר הרע שלו. אבל לסיום, רציתי לחזור לגמרא שהרב מאיר שליט"א ציטט בהספדו הגדול. אולי נספר סיפור מופת. אם דומה הרב למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. והשאלה נשאלת, איך אנחנו בני אדם מכירים במלאך? איך אנחנו יכולים להבין אם הרב דומה למלאך, אם לא ראינו מלאך אף פעם. וכאן, לדבוננו, מגיעים למה שהיום סיפור מופת, סיפור של מופתים צדיקים, שלדבוננו, זה כל כך נס, ששני גדולי תורה, ממש גדולים בתורה, יעמדו בראש ישיבה בלי ריב, בלי קטטה. בשלום ובאחווה, ונס, על גבי נס, שמורישים את זה, נותנים את זה לדור הבא אחריהם, בהסכמה גמורה, באחווה, לא מוצאים את זה בעולם. רק אצל הרב ליכטנשטיין, הרב עמיטל. יהי רצון שדמות הרב, דמות הרב ילך לפנים תמיד, ושתמיד נשאוף לפחות ללכת בדרכיו ומידותיו.
יישר כוח לרב. עכשיו אנחנו נעבור לזווית קצת אחרת. נמצא איתנו תושב שכונת נופי אביב, פרופסור ישראל שטראוס. פרופסור שטראוס הוא פסיכיאטר, הוא פרופסור בבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אחרי שהוא עלה ארצה, הוא למד בכולל בהר עציון, אצל הרב. יש לו זווית מיוחדת לשתף אותנו. בבקשה.
ליל פורים בישיבה, כולם שיכורים, ריקודים מסביב לרב אהרון, כמה תלמידים אוחזים על בגדיו וכתביו. אחד מקיא ידו. אני שואל אותו, רב אהרון, איך אתה מרגיש שמתנהגים ככה מסביבך? הוא עונה לי עם אצבעו וחיוך קטן. שטראוס, תפסיק להיות כל כך קליני. זהו רב אהרון, במיטבו. להיות אמיתי, קנות, ישות. זה מה שרב אהרון היה בשבילי. אני לא בא אליכם הערב לדבר על התורה שלו ותרומתו לעולם של התורה. אני לא מסוגל. וגם יש כאלה לפניי ואחריי שמסוגלים לומר מה שצריך באופן הרבה יותר טוב. אני לא בא אליכם לדבר על הגאונות שלו. יש אחרים שמסוגלים הרבה יותר טוב ממני. אני לא בא אליכם לדבר על ההישגים האקדמיים שלו, מי אני לדון בעניינים האלה. אני גם לא בא אליכם לדבר לכם על החיבוקים שהוא נתן לי. אני לא יכול, מכיוון שהוא לא נתן לי, אף פעם, משום שהוא לא היה כזה. אבל מה שאני כן יכול להגיד, מה שאני כן יכול להציג, היא התשומה שהוא העניק לדור של תלמידים לשעבר, שנכנסו לעולם הגדול אחרי הזמן בישיבה, ואיך הרב ליווה אותנו בכל מיני חוויות ואתגרים בעתיד שלנו. בכל החנות, אני חייב להתוודות שלא הייתי אחד מאלו שמחשבים אל עצמם להיות אחד מהגרופי שלו, למרות שאחרי הזמן שלי בישיבה הוא שימש כדמות וסמל מאוד חשובים עבורי. ואני יודע שגם למון אחרים. עבור תלמידים רבים כמוני, הקשר אחרי הישיבה עם הזמן רק התחזק. עבורי אני יכול להגיד שהקשר השתפר והיה הרבה יותר חזק לאחר שעזבתי את הישיבה, כמו יין טוב. מכיוון שהצורך לקשר כזה היה יותר חזק, קשר עבור שאלות, עצות, לתת כיוון בכל. אני ניצלתי הרבה את היכולת שלו להבין ולהיכנס לפרטים של סוגיות מאוד עדינות, שבתחום שלי בפסיכיאטריה תמיד כבדים וקשים. תמיד הרב הדריך אותי ברצינות, בעדינות, ובעיקר ברגישות בדרגה העליונה. אפילו הייתי עד לכך שהוא התרגש בכמה עניינים. אני מתנצל לכך שמפני סיבות של סודיות קלימית, אני לא יכול לשתף אתכם בפרטים של רוב העניינים האלה. רב אהרון שימש פונקציות שונות עבור אנשים שונים. אני תמיד הגשתי ואמרתי שהוא היה סוג של ראשה, עבור התלמידים. כל אחד הוציא משהו שונה מהקשר שלהם איתו. אני יודע שעבורי הוא היה סמל של קנות ויושרה בעולם של תורה מחוץ עליו. תמיד היה עקבי עם ביטחון עצמי מלא לשום שום פשרה לחוסר אמת. ושם דגש על עניין של ערכים ואתיקה בעבודה וכל מה שתרחש בחיים שלנו. בעולם מחוץ לישיבה שפוגשים גם בדמיות של רבנים ואנשים דעתיים ללא רגישות אתית, ללא מצפון בעבודתם ובקהילה, הרב אהרון היה האור המנחה שעזר לשרוד גם מעניינים ספציפיים, אבל בעיקר עם השקפה הכוללת של תורה זו. המשך שלו לא תמיד היה פשוט להבנה ולהפנמה. אני לא מכיר הרבה תלמידים שעבורם הבנת שיעור כללי של שעתיים וחצי היה קל, אבל ככה הדרך של האמת, לא קל, מורכב ורב מימדים, אבל שווה. עבור הרב אהרון, זה לא היה עניין של האני. ברמה פסיכודינמית אפשר להגיד שאצלו המושג של האגו לא היה דומיננטי, לפעמים לא היה קיים בכלל. עבורי, הסיפור הכי מייצג את זה הוא כשהרב הגיע לבסיס צבאי בביא שיעור. אחרי זמן רב, כל התלמידים והחיילים נרדמו וישנו, לא פן. והוא המשיך אולי עוד חצי שעה שעה לדבר שכולם כבר ישנו. שאלו אותו אחר כך, למה הוא המשיך שכולם ישנו? הוא ענה לו, לא שום סוס, ובדקתי את זה, זה אמת. כאילו שהיה מובן מלאב. שהם בטח היו עייפים, וחשוב שהחיילים ינוחו. זאת תכונה כל כך נדירה בעולם שלנו, עם מנהיגים שכל כך מחשבים את עצמם, הגורמים לתחושת דחייה, אפילו היפחות, disillusionment, בקרב הלבטים כמוני. רב אהרון שימש כהגנה נגד תופעה כזאת. כולם ידעו, ולפעמים הגישו, תסכו לאור חוסר הבנה שלנו, איך שהרב אהרון נהג לצטט דמויות מעולם של ספרות אנגלית, ובעיקר מילטון. השאלה היא למה מילטון? אני פעם שאלתי אותו, למה מילטון כל כך מיוחד לו? והוא ענה לי, לא רק, אבל שאלה מעניינת ובהזדמנות. אני זוכר שחשבתי הבעיה הזה, ואולי התשובה הקשורה בציטוט של מילטון. As ever in my great taskmaster's eye, באופן מתמיד הנני לנגד עיניו, של אדוני הכביר. בעצם זה מתייחס לדרך החיים והמרכזית של הרב אהרון, של בחור דרכי חדאים. אבל אני חושב קצת אחרת. אני חושב שמילטון דיבר על הרב אהרון מכיוון שמילטון היה מוכר כדמות שהאמין בחשיבות של ערכים בחייו בנוסף לעולם העשיר של האקדמיה. והוא היה מוכר, מילטון, כבן אדם מוסרי, לא רק לאור הגאונות והחוכמה שלו. מילטון הלך לפעמים נגד הזרם הקיים ועמד על שתי רגליו עבור עניינים חשובים של אתיקה ועקרונות. מילטון לא פחד להגיד את זה, כמו שהרב אהרון לא פחד לעמוד על עניינים החשובים בקהילה ובמדינה בעת הצורך. מי לא מכיר את התשומה שלו לתנועות כמו פורום תקנה או עניינים של עגונות, שימוש ציני של השואה וכו'. אני לא אשכח סיפור מיוחד שבו הייתי מורב, תמיד בישיבה עשה מעשים של נזק כספי ממשי בישיבה. החלטת הנהלה ורבנים הייתה לסלק את אותו התמיד מהישיבה לביתו בצפון הארץ. אבל כאשר חסו בפניו שידוע שהוא זה המזיק בישיבה, התמיד האשם התפרק לגמרי, ובישיבה פחדו לשלמו. ביקשו ממני, כאשר הייתי חבר בקהילה, לבדוק אותו בכדי להביע את דעתי המקצועית באשר למסוכנתו של התלמיד לעצמו, במיוחד לאור החלטה שנתקבלה לשלוח אותו הביתה. לאחר פגישה עם התלמיד, חזרתי לדווח לפורום של שישה רבנים בישיבה שעסקו במקרה. אמרתי שלהערכתי אין סכנה ממשית לחייו במידה ויסלקו אותו מישיבה. הוספתי שלדעתי הוא לא בחור רע, ואפשר לשקם אותו מטיפול פסיכולוגי מתאים. יחד עם זאת, אמרתי שאפשר להבין את ההחלטה המוצדקת של הישיבה לסלק אותו לאור התנהגותו וכדי לשמור על הישיבה. הרבנים ונציגי ההנהלה שוב חזרו פה אחד על החלטתם לסלק אותו לטובת שאר תלמידי הישיבה. הרב אהרון היה שותף למפגש, ופתאום מפינת החדר התערב ואמר, בריאות של ישיבה חשובה, אבל בריאות של היחיד לא פחות חשובה. וכך, לאחר שהרב אהרון לקח על עצמו את האחריות להחלטה על אישורתו של התלמיד בישיבה, וכנגד דעת הרבנים האחרים, התלמיד נשאר. כדי לשמור על חיסיון, אני לא ארחיב, אבל התלמיד זה המשיך אחר שנים להצליח בגדול בכל מה שעושה בעולם אחרי לימודה בישיבה. הרב אהרן לא פחד לומר את אמת, כמו שאמרו ביום של הלוותו, בהתייחס לביתו קצת לאחרי לידה. מה, לא התפללת מנחה? אותו דבר. מה, לא התנהג באופן אתי, מוסרי? זה מובן מאליו. אין דרך אחרת. תמיד עם שורה הגבלות, שהיא אולי התכונה החשובה ביותר של האדם המודרני בעולם. גם לתוך הישיבה, אבל בעיקר בעיקר מחוץ לישיבה. לכן, אם אפשר לנחש למה הרב התעניין במיוחד במילטון, אולי זה קשור לעוד ציטוט של מילטון. Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties. תן לי החירות לדעת, לבצע ולטעון בחופשיות על פי צו המצפון, מעבר לכל החירויות האחרות. אני למדתי מרב אהרן שבזמן שאני בעולם הגדול והנורא מחוץ לכותלי בית המדרש, אין משהו יותר חשוב משמירה על עצמי ומשמעת כל יום במעשים, להיות בן אדם, איש מוסרי ודוגמה לאחרים. והוא אמר, הוא דיבר על זה, ישר לעניין. שוב מילטון. He who reigns within himself and rules passions, desires and fears is more than a king. השולט בתוך עצמו ושולט ביצרים, בתשוקות ובפחדים, הינו יותר ממלך. המסר של הרב אהרן לכל אנשים כמונו, שיצאו מישיבה לעולם בחוץ, היה לקדש ולהפוך את כל מה שאנו עושים כל יום, כמה שהוא גשמי, ארצי, בנאלי, שגרתי, להיות חלק מעבודת השם שלנו, ולא נוטרלי מדת. תמיד עם הגש שלו על התנהגות נאותה ומוסרית, ביחד עם התורה. לכן אפשר להיות הכי טוב שאפשר בחיים המצרים, לא למרות, אבל בעקבות החיבור לעולם של התורה. לא משנה איפה אני נמצא בעבודה, בבורסה, או בחדר מיון, או בחדר ניתוח, בבית המשפט, או במחלקה פסיכיאטרית סגורה, אני עדיין חייב לתפקד עם יראת שמיים כעבד השם. ובעיקר המושג של תורה והאדם, האדם חייב לקדש את עבודתו, עם ערכים של תורה, ולא להיות הצדיק הרע, פרונקת ולא מוסר. המשימה לא פשוטה, אבל גורלית. חייבים לעבוד עבור האמת והצדק, למרות הקושי והאתגר. והרב אהרן היה נגיש וזמין לאלו כמוני, שהיו זקוקים לעזרה ולכיוון. הגדלות שהדור שלי קיבל מהרב אהרן, של מוסר יומיומי בחיינו, קשורה לתופעה שגדלות של הרב לא נמדדת בהאם התלמיד מסוגל לחזור על מה שהרב אמר. אבל יותר חשוב, האם התלמיד מסוגל לומר מה שהרב היה אומר, הדבר שלא שמע מהרב, אם היה שואל אותו. הרב אהרן הציג עבור דורות של תלמידים כבוד לערכים אוניברסליים, ושקיימים מקרים שהמוסר והאתיקה אצל אנשים ללא שום קשר לתורה, אפילו אצל גויים, גישה מאוד מרעננת. בנוסף, הוא שימש צינו לאמונה של ציונות בלתי משיחית, והציע עבורנו אפשרות כזאת כהשקפה תורנית ראויה. מעניין לציין שלתעתי לא ראינו גילוי עצב חיצוני בקרב המשתתפים בלוויה, בדומה למה שניתן לראות לעתים בלוויות של דמויות רבניות. השאלה היא למה? יש להציע שזה לא היה הדרך שלו. רב אהרן היה בן אדם רק של אמת, ולפעמים עם פרופיל נמוך, ללא הצגות אף פעם. לא מביאים כל הרגישות בחוץ. אבל לא אפשר להציע שלמרות שהוא איננו, הדרך הכל כך בהירה, הכל כך שייכת לעולמנו, הכל כך חיונית לדור של שומרי מצוות בעולם המודרני, עדיין נשאר באופן כל כך ברור וחזק אצלנו. הוא איננו מצוי פיזית, אבל רוחו ושיטתו נשארו. ולסיכום, כפי שפתחתי, הרב אהרן לא נתן לי חיבוק פיזי, אבל הוא כן העניק לי ולדור של בלבטים חיבוק של השערה, של חיבוק אל עולם התורה וחשיבותו בעולם של עבודה. חיבוק לא רק של דרך התורה, אלא חיבוק של דרך החיים. חיבוק של בן אדם עם כנות ויושרה. הרב אהרן שימש בחייו, וגם עכשיו הוא ממשיך לשמש דרך אשתו המאוד מיוחדת, דרך כתיבתו, משפחתו ותמידיו. כמגדלו של מוסר, אתיקה ואמת, אמת הכוללת את כל התורה ביחד עם כל העולם כולו. ובמילים של נשיא מפורסם, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. כפי שאנו מביאים את תורתנו, אסור לנו לשכוח, כי הערכה הגבוהה ביותר היא לא במילים, אלא לחיות על ידם. יהי זכרו ברוך.
וואו, יישר כוח גדול, ישראל שטראוס. באמת דברים, כמו שאמרת, מעוררי השראה. הרב חיים סולובייצ'יק, שהיה צריך להגיע, שהוא בן דוד של הרבנית, אז הוא מתנצל שהוא לא יגיע. מי שגם לא נמצא, אבל רצינו שהוא יהיה פה, זה הרב אבישי דיוויד. הוא נמצא בארצות הברית, אז עם הטכנולוגיה שיש היום, הוא שלח לנו כמה דברים, ואנחנו ננסה לראות אם הטכנולוגיה עובדת, ולשמוע את דבריו.
קודם כל, אני מתעצר באופן רדיבה שאני לא יכול להשתתף ומתעמד להסבדים המורינו הגאון רבן רצופים זצר. מאז שזכיתי ללמוד אצלו בשנת תרשית חופכת ולמיד, התרשמתי עמוקות מאישיותו שהקרינה מזוג נפלא של גדול בתורה עם מידותיו הצוליות הצוליות במיוחד בישותו ובזכותו בבידת האמת. הספק היחיד שהיה לי כל השנים, מה יותר גדול אצלו? גאונותו או צדיקותו? קראנו עכשיו בפרשת אמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. כתוב בספרו, אמונת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים, שתקדשו את שמי ברבים. כלומר, מצוות קידוש השם, שהמוקד שלה לפי כל מיני המצוות, למסור את נפשו על קדושת שמו הגדול, ביחד לשלוש עבירות. אבל נכלל בזה, וקדש שם שמיים בכל צעד ושעל של חיי האדם, כדאית במסכת יומא. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. אללה הכתוב אומר, ביום הזה יביאת ישראל אשר בך את פאר. דוד המלך אומר בתהילים פ"ז, לזה קורח מזמור שיר מסודתו בהרי קודש. יסוד קידושת עם ישראל משתקף בשני הרי קודש. א', הר מוריה, שמשם נובע המקור של מסירות נפש על קידוש השם, והמודל כידוע עקידת יצחק, בהר סיני, שמשם למדנו לחיות ולקדש שם שמיים. בספר יראים, מצווה ו' כתוב, אם הוא לומד תורה, צריך שישמור עצמו מן הטהור ומן הדומה לו. לא רק מן הטהור, אלא מן הדומה לו, אומר ספר יראים. ראינו אצל מורנו הרב רצין זצ"ל, שאין שום רבב על בגדיו, ובכל עת, קיים בעצמו שאני אצלו בגדים לבנים, בלשונו הנקייה, בתקנות, בקיום המצוות, בכל מיני חומרות שלנו בהן, וכל מהותו ופנימיותו העידו עליו בריש גלי, דברי הנביא ישעיהו, בפרק ס"ו, פסוק ט', ונודע בגויים, זרם בפאתיהם בתוך העמים, כל רואיהם יכירו כי אין זרע דרך השם. הרמב"ם בין ספר המצוות בין משנה תורה מתייחס לחלק המיוחד של מצוות קידוש השם, על סמך הגמרא בסוף מסכת יומא. דהיינו, דברים שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות שהבריות מרמין החלב ויחד משאינן עבירות. אנחנו בתור תלמידים שמסתכלים על מורנו הרב התפעלנו מחסידותו ומפישותו ראינו כמה נזרה היה בכל מהלכב רק להגות כל שמיים בעולם. רציתי רק לציין נקודה אחת שזכיתי לראות אצלו הרבה פעמים. חזר מוצאים, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. ברגע שרד מורינו ברבינו את מרן הרב זצ"ל, הרב סולובייצ'יק, חותנו, אפילו מגיע מרחק של 5 דקות הליכה, התחיל לרוץ בהתרוצצויות בלתי רגילות כדי לשמשו, לעוזרו, לעודדו, לתומכו ולעבודו. התחושה הזאת של התפתחות תוצאות כלפי גדולי ישראל הייתה למופת אצלו. זכינו לראות את זה ביחד גם כן שלו עם מרן הרב עלינו סולובייצ'יק זצ"ל. ראינו את הקרבה והחביבות והאהבה ששרה ביניהם. ראינו את זה גם כתפתי הרב מסובל, הגאון הצדיק הרב רישף, זה בפתח דברכה. היו בישיבת הבינונית לאוכל בזמני שרידי דור הישר מדובר אירופה, כגון שני סנטורי דהבה, תמיד הרב אלבו מבית זצ"ל, הרב יוחנן גמלר והרב מאיר גולדשטיין, זה בפתחים דברכה. הם העריכו ואהבו מאוד מאוד את מורנו רבינו, והוא נהג בהם כילד שמשמש את רבותיו. יקיים אצלו כל מה שאלן עושה לרבו, ואדונו תמיד עושה לרבו. את האלמנט הזה של מסורת, ושהוא שם את הדירה של דורות הקודמים, קיבל מורנו רבינו רבותיו כסבוב שסובב את הכל. כששאלתי אותו 3 פעמים, במשך 5 שנים, בנושא של עלייה להבית, פעם הראשונה אמר לי שלא יכול ללכת נגד חוברו שהתנגד לזה נחלטות. פעם שנייה, אחרי כמה שנים, הסביר לי את הבעיות הרחביות והחליט את העירייה בנושא. ופעם שלישית, פעם אחרונה ששאלתי אותו, אמר לי מרוב המתנותו שהוא רחוק מאוד מלהיות במדרגה של ומקדשי תיראו. עדיין יש לי צמרמורת מהתשובה האחרונה שנתן. ויענן מננה בת רי. היה רב מורנו ורבינו מאוד שמרני בהלכה ובדקדוקיה, כמו שהרגשנו וחשנו אצל חותנו מרן הרב זרח הדין לברכה. ביום העצמאות היה מעביר את השיעור בעברית, ואז ראינו והרגשנו את אהבתו היוקדת כלפי ארץ ישראל ותשוקתו הבוערת לגור שמה. באמת, עבר חסיד מן הארץ. ינן יפנה ויפנה, מוכרחים ללמוד לקח מהתמדתו ושקידתו בתורה, מצניעותו, מפשטותו, מישרותו, מאמיתותו. הלוואי שנזכה לקדש שם שמיים, כמו שעשה מורנו רבינו בכל צעד ושעל של חייו, יהי זכרו ברוך. קצתי את הדברים אלו בדמע ובדחיל ורוחים.
זכינו שהרב דיוויד באמת יכול, עם המרחק, יכול להיות פה איתנו. אנחנו רוצים להמשיך לפרופסור אלן גוטקוביץ', שהוא למד בישיבת הר עציון, כנראה לפני כמה שנים. היום הוא רופא בסורוקה ופרופסור בבית ספר לרפואה בבן גוריון, ונשאר קשור לרב במשך הרבה מאוד שנים. בבקשה, אלן.
כבוד הרבני, דוקטור טוב ליכטנשטיין, כבוד הרבנים, יש הרבה על מה לדבר על אדם גדול כזה, רק רציתי לדבר כמה דקות על הזיקה שלו לתלמוד תורה, מכמה היבטים. ראשון, יש הפן של המצווה, והציווי על כל אדם, כל יהודי, ללמוד תורה כל היום. ורב אהרן עשה כל מצווה, כולל תלמוד תורה בכל כוחו. אני חושב שמישהו מסתכל את זה בהסבדים שלו. אני זוכר, הייתי בחתונה, שנינו היינו בחתונה לפני כמה שנים, וכל אחרי החופה, כרגיל, כל הרבנים וראש ישיבה זב, רק אדם, ראש ישיבה, רב אחד, ישר, וזה היה רב אהרן, והוא רקד כמו אדם מטורף. אני הייתי מפחד, אני הייתי קשור את הרופא, והוא לא הסיק לרקוד, הוא אדם אחרון שרקד. זה לא היה כל כך קשור למשפחה, למה? כי זה מצווה, לסמך. פשוט כי זה מצווה, וכל מצווה הוא עושה כמו שהוא רקד הלילה הזה. אבל מעבר למצווה, הוא פשוט אהב ללמוד תורה. אני לא פעם ראיתי אדם כזה שאהב ללמוד תורה כזה. הבן סיפר לי שאדם רגיל אחרי תשובה הלך לאכול. רב אהרן הלך ללמוד תורה, כי זה החיים שלו. אי אפשר לחיות בלי ללמוד תורה. אבל חוץ מהמצווה לאהוב תורה, ללמוד תורה, יש מצווה לדעת את התורה. ורב אהרן ידע את כל התורה שתוק משמעו. הוא יכול לתת, וקשה להאמין את זה, בכל נושא בשעת, בעיון, לתת שיעור על כל דבר. נשים, נזיקים, מועי, קשם, טהרס, יכול לתת שיעור בכל נושא בשעת, בעיון. אני ראיתי את זה בעיניים שלי. אני זוכר שפעם אחת ישבתי בשיעור, וכתב מה, הוא נתן מה המקומות, השיעור שבא. והיה לי את המקומות לפני 10 שנים. אני זה הסוגיה בשבת, הוא נתן בדיוק כל המקומות, מילה כמילה, כמו שנתן לפני 10 שנים. ציטיט מראשונים, שאף אחד לא שמע מי זה ראשונים, הוא ידע את זה בעל פה. ומי אני להגיד שרב אהרן ידע כל התורה? אני זוכר סיפור מהרב גוסמן, ישראל זאב גוסמן. אני מקווה שכולם יודעים מי אדם גדול כזה, ואולי צעירים יסתכל באינטרנט, אבל פעם ישבתי אני לחברותה שלי בין הזמנים, זה פעם שלא הלכו מהארץ ובין הזמנים פסח, אנחנו לבד בבית המדרש שלו ברחביה, ורב גוסמן נכנס, אנחנו עמדו, והוא דיבר איתנו, איפה אתם לומדים? ואני אמרתי, אנחנו לומדים בהר הציון, מי ראש השיבה? הוא אמר, זה רב אהרן ליכטנשטיין. והוא אמר את המילים האלה, אני חושב שזה היה באנגלית, you have no idea what the Talmud Chacham must be that man is. וזה לא אני, זה רב גוסמן אמר את הדברים האלה, אדם כזה. וגם כי צריך לדעת שרב אהרן, אנשים, אני שומע שרב אהרן רק סידר את הדברים, רק סידר את הדברים, זה שקר. הוא היה מחדש בתורה, זה החידושים שלו היה עצום. מישהו יכול לקרוא את ספר מנחת אביב, או את השיעורים שלו על שעתורים, שהוא מחדש חידושים בתורה. אבל מעבר ללמוד עצמו, יש הרמב"ם מדביר את המצווה של תלמוד תורה, זה ללמוד אחרים. וזה רב אהרן עשה גם כן בכל חלקו. הלוי של רב אהרן לא יומן. אני רק אסביר כמה שיעורים הוא נתן בכל שבוע, זה קשה להאמין. הוא נתן את שיעור יומי שלו בישיבה, 3 פעמים בישיבה, בשבוע, על מסכת אחת. הוא נתן הכל על שיעורים, אולי פעם בשבוע. אולי נתן גם כן איזה חבורה בקשן בטרס, כי הוא יחיד שיכול ללמוד את הדברים האלה. הוא נתן את זה. הוא נתן שיעור ביום ראשון במתודולוגי, איך ללמוד גמרא לשנה ראשונים. איזה עוד בשישי ונתן שיעור איך ללמוד גמרא. ביום שישי בבוקר אחרי השיעור יום ראשון, כל אחד עזב את הישיבה, חוץ מרב אהרן, נתן שיעור בהשקפה, או רמב"ן על התורה, או עוד רבי נתן, עד 12 וכל אחד אחר כך רץ לעוד דבר. אוקיי, זה רק בישיבה הר ציון, הוא הלך לגרוס, אני זוכר. ביום שלישי, אחרי שיעור כללי, הוא רץ מגרוס, ונתן עוד שיעור, גם כן שיעור במסכת אחר, וגם כן בשיעור מחשב נתן שם. וגם כן, אנחנו עושים אומן עם הבנים 2 פעמים בשבוע. אני חושב אולי זה כל השבוע, בטח שאני שכח משהו, אבל בשבת, גם כן, הוא נתן שיעור. אני צריך להגיד, every other שבת הוא בא לישיבה, זה משהו. וצריך להגיד תודה לכל המשפחה. אני יודע, יש לי חברים של רבנים, אני יכול להגיד את זה, כי אני לא רב, וקשה לבוא עם המשפחה לישיבה. כל אחד יש תרצים, זה קשה, אני לא יודע, אני יודע אחרון. אבל every other שבת הוא עזב את הבית שלו, והלך לישיבה להיות עם התלמידים שלו. ואז הוא נתן שיחה בליל שבת, ונתן בשעה שידוס. אוקיי, טוב, השבת נגמר, צריך ללך הביתה. לא, זה לא נגמר. כי יש שיעור אחרי שבת, שצריך לתת שיעור, ולך הביתה, מה זה לא צריך לתת שיעור, ומה היה השיעור? אז הוא למד נשים מזיקים מועי קשר וטהרס, אז זרעים, צריך לתת שיעור בזרעים, ונתן שיעורים בזרעים, בעיון במוצאי שבת. אז זה הכל? אולי זה הכל. אוקיי, בטח שלי שכחתי משהו. אבל גם כן היה זכות ללמוד איתו בשנים האחרונות, נתן שיעור ביום שישי בבוקר. לא הרבה אנשים באו, היה 20 אנשים באו. פעם אחת אני התקשרתי אליו יום שישי בבוקר, ושאלתי אותם, יש שיעור היום? כן, אמר, יש שיעור, תבוא, שיעור 10:30 כרגיל. אני חשבתי לבוא, לא לבוא, אשתי רצה שאני אעשה דברים טוב, אני אמרתי לו, אני אבוא. רצתי למועדון, והוא ישב לבד, ישב לבד בכיתה, ולמה הוא לבד? ושאלתי את רב דב קארו, השמה שלו, לא, הוא אמר, הוא שכח שהוא ביטל את השיעור. אז למה הוא כאן? הוא אמר לך שיש שיעור, צריך לתת לך שיעור. זה נתן לי שיעור, שעה לבד, על מה הנושא של לוויים. ואני שואל, למה הוא אוהב כל כך את הלוויים? לתת לי שיעור שעה על הסטטוס של הלוויים. זה הפריע לי לכמה חודשים. וטוני סיפר לי בשבע שהוא אהב את המסע של הלוויים, כי זה שירות, במאיר גם כן אמר, הוא אוהב אנשים שמשרתים, זה דבר אחד. אני חשבתי מאופן בריסקי, הוא אהב את המוסד של לוויים, אם הם כהנים, אם הם ישראלים, אם באמצע, חשב הוא אהב את זה. טוב, וגם כן ביום שישי אני יכול לתת מוסר. כל יום שישי הוא קנה פרחים להרבני, אבל לפעמים אני קנה, הוא אומר לי כל טוב, טוב, אתה לא קונה כל שבת, לפחות תקנה בראש חודש, בשביל שמבורכים להשתך, נתן למוסר. וגם שתי פרחים, אחד לשבת, אחד לשתו, וגם כן חלות, הוא היה קונה כל שבת. אוקיי, אבל יש יותר מזה. לא רק שהוא למד תורה והוא למד ל-2,000 תלמידים, הוא הביא את לימוד תורה ברמה גבוהה לעולמנו. אני צריך לדעת את זה. אני לא יודע מה היה עולם של תורה, לימוד תורה בעולם דתי לאומי ללא רב הרב. כל הראשי ישיבות, רובם, והישיבות הגבוהות, הוא רק ראשי ישיבות עם תלמידים שלו, ירוחם, עתניאל, פתח תקווה, נהריה, קיבוץ דתי, מעלה גלבוע, וגם כרגע שכולם התלמידים שלו. והרמה של הלימוד שהוא הביא, את המוסר של הבריסק, הוא הביא את זה. ולא רק שהביא את זה, זה מה שאני מרגיש, שאנחנו יכולים להיות גאה בזה. אנחנו יכולים ללב לרחוב, הרמת לימוד שלנו בישיבות הסגר, זה כמו הרמת של בישיבות החרדות. זה רק בגלל אדם אחד, רק בגלל רבן. אבל לא רק את זה, לא רק לבנים. הוא הרחיב את החשיבות ללימוד תורה, גם כן לבנות. אבל זה, הוא קיבל את זה מחדנאו הרב סלוויצ'יק רצה, אבל בעולמנו, איזה כתבה זה עמד, שבנות ילמד גמרא ברמה גבוהה, זה רב הרב. זה בכלל הוא יכול, אמר את זה, וכל אחד קיבל את זה. לא כל אחד, אבל החלק מגאון ודברים אחרים, לינדנברג ומאט, נשמע כן קיבלו משהו פסק. אוקיי. הרב סלוויצ'יק כתב, יש בלימוד תורה קיום כפול. אנו חייבים ללמוד תורה ולהרבות בידיעתו. חייב האדם להיות מוכתר בדברי תורה. יש קיום שנייה שאדם צריך להיות מוכתר בדברי תורה. מה זה להיות מוכתר בדברי תורה? זה רב אהרן. כל אחד שמענו על הענווה שלו, על כיבוד הורים שלו, התפילה שלו, החסד שלו. זה היה חלק בלתי נפרד מהלימוד תורה שלו. וזה המושג של מוכתר בתורה. רק לסיום, אני רוצה להגיד כמה דברים. יונתן סאקס, רב יונתן סאקס כתב את זה. That is how I thought God, not through philosophical proofs, scientific demonstrations, or theological arguments. Not through miracles or mysteries or inner voices or sudden epiphanies. Not by blind faith or existential leap. Certainly not by an abandonment of reason and embrace of the irrational. These things have brought many people to God, but they have also brought many people to worship things that are not God, like power or ideology or race. Instead, I have sought God in people. People who in themselves seem to point to something or someone beyond themselves. המושג הזה, הרסלוויצ'יק כתב את גם את זה, במבוא, בהקלט הלכת מן, הרסלוויצ'יק כתב, באותה שעה, בת הדיכונו של אביו בנראותו בחלום. הוא מסתת את הגמרא בסוטה, שמדבר על, שיוסף ראה את דמות של יעקב, והרב סיפק את זה כאשר כתב את איש הלכה, ונראה שהוא רואה את הדמות של אביו. טוב, להרבה מאיתנו, התלמידים של רב אהרן, אהרן היה הדמות בחלום הזה, שאנחנו ראינו to point to something beyond themselves. אבל באמת, כמו כמעט כל הדבר בחיים שלי, אני למדתי את זה מרב אהרן. רב אהרן כתב את זה במאמר, "The source of faith is faith itself. Without question, during my formative years, and to a lesser extent, beyond the source and bulwark of my commitment, was not so much a cluster of abstract factors as arguments as key persons. This may make my response less valuable for readers who have no access to my sources of strength and inspiration." למה זה חשוב? אני חושב זה חשוב לי, אבל זה חשוב גם כן לכל מי שיושבים כאן. אני בעצמי, היה לי הזכות לראות את רב סולובייצ'יק. אני שמעתי שיר אחד מפיו שאני עדיין זוכר. ראיתי את רב משה פיינשטיין, ראיתי את רב שלמה זלמן אוירבך, וגם כן ראיתי את הרב אהרן ליכטנשטיין. צריך להגיד לילדים שלנו שיש אנשים כאלה. יש הרבה, אני אולי קוראים אותם סולו רבנים, שעולם שלא חושבים שהם רבנים, שנותנים ברכות לכסף, אבל אנחנו כולנו שיושבים כאן, זה לא הדמות שלנו. הדמות שלנו זה רב סולובייצ'יק, רב ליכטנשטיין, רב משה פיינשטיין, זה האנשים שנכתר בתורה. וצריך ללמד את הילדים את החשיבות הזה, שהתורה הופכת אנשים לדמותים כאלה. דבר אחר, בהספיד של רב סולובייצ'יק, רב לאם כתב, כאשר אליהו עזב את אבישה, והפסוק אומר, ויהי מהולכים הלך לדבר, והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בני שניהם. רב לאם שאל, למה זה כתוב הלך לדבר? הוא נתן את ההסבר שלו, יכול לראות את זה, לכתוב את זה על אינטרנט הספיד שלו. אני הייתי מתרצה, ואני, אם אני הייתי הולך עם רב אהרן, אף פעם הוא לא הפסיק, הוא רץ כל הזמן, הוא הלך כל הזמן. כל הזמן שאני דיבר איתו, הוא רץ, הוא אף פעם. אני אף פעם בחיים לא רוצה עם אותו יושב, הוא לא עושה מצווה, או במו, או לא עושה חסד. אני ראיתי אותו thousands of times, ואני לא אגיד לך אמת. אני לא ראיתי אותו רלקס, אני אגיד לך. מישהו אומר, רב וילד אמר את זה בהספיד שלו, שהוא הלך עם הספרים שלו כמו פולבק. עם הפוטבול פילד, הייתי צריך להיזהר שהם לא ראיתי אותו. כי הוא רץ לכל דבר. זה היה רב אהרן. ורץ בהחליט למצווה ולעשות דבר השם. והנקודה האחרונה, הרמב"ם, כאשר מגדיר את מצוות תלמוד תורה, כתב, ושיננו לבניך, לבניך אלו התלמידים. אנחנו גם כן, לאלפיים הסטודנטים שלו, הרגיש שכמו הוא היה אב הרוחני שלנו. ואנשים אלו אמרו שכן, שבהתחלה היינו מפחדים ממנו. אבל אני אגיד לך האמת, בימים האחרונים, לא בשנים האחרונים, אני חושב שאנחנו לרוב התלמידים אהבו אותו. אולי אנחנו יותר מבוגרים, אולי גם כן הוא קצת שינה איך הוא מתייחס לאנשים, אבל הרגשת, וגם כן היה חיבוקים, אני לא מסכים עם האנשים האלה, גם כן בשלב הבא הזה היה חיבוקים, והיה אהבה בינינו כמו שבין רב ותמיד ורב ובנים באופן של הרוחני. טוב, יהיה זכרו ברוך.
תודה רבה על הדברים. הדובר היחידי שנמצא איתנו פה שלא גר בבית שמש, אולי עדיין לא גר בבית שמש, הוא חותני מורי, הרב דוקטור דני טרופר, שכן אפשר להגיד שהוא מיוחד כאן, חוץ מכמובן אפשרים, זה שהוא מכיר את הרב 60 שנה. אני לא חושב שהרבה יכולים להגיד את זה כאן. והוא ייתן זווית קצת שונה מהיכרותו. בבקשה.
פשוט מאוד האטרה, פשוט הרבנית, נכתם שתיים. כפי שנאמר, אני היחידי בין הדוברים שלא היה תלמיד של הרב ליכטנשטיין. בשבילי הוא היה ידיד, שכן, רב בשאלות קשות, דמות להתייעצות, ועוד דבר, לטובת תביני אותי, הוא הקשה מאוד על חיי. אני בעבודה שהרבה פעמים אני צריך לעשות החלטות מאוד עדינות, פוליטיות, ממוניות, חינוכיות, אתה צריך ללכת על גבול. כשאני אומר לעשות החלטה בכיוון מסוים, אשתי פגי אומרת לי, האם רב אהרון היה עושה את זה? אתה לא שומע אותי, סליחה. אז היא אומרת, כשהייתי צריך לעשות החלטות עדינות המוסריות האלו, אז אשתי תמיד אומרת לי, האם רב אהרון היה עושה את זה? היא גומרת אותי במקום. אני ניסיתי, אני חושב ששמענו כל מיני דברים על הדמות המופלאה הזאת. ניסיתי לחשוב על מה הנקודה המקשרת בין כל הדברים הנפלאים ששמענו עליו. הגמרא אומרת על רב שמואל ונחמן, על רב יוחנן, מה תכתיב? על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן יהיו שיחון. המושלים, אלו המושלים ביצרת. בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של העולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, תיבנה ותיכונן, אם אתה עושה כן, תיבנה בעולם הזה ותכונן עולם הבא. מה שיחד את הרב ליכטנשטיין, הוא היה הפך מהזרם החסידי היום, זורמים, הוא לא זורם לאף מקום. כל דבר היה מחושב, היה רציני, היה יסודי, ואחרי שהוא הגיע להחלטה עם היקף אדיר של מקורות וידע, היה לו משמעת נפלאה לחיות על פי החלטות אלו. זה דבר נפלא, נפלא. אני לא יודע אם אני מכיר עוד דמות כזה, שהצליח כל כך יכולה, אבל כן אומרו המושלים, אלו שמושלים ביצועה. אני אתן כמה דוגמאות מסיפורים. מניין מוסר אמר לי אחד, לפני קצת זמן, הוא למד בישיבה, כולם פחדו לדבר עם רב אהרון, בטח שנה עליו. אז הוא אומר, פעם ראשונה, הוא בא לרב אהרון לשאול אותו שאלה, הוא קיבל איזה טייפ, איזה מכשיר שמשכפל טייפים. הוא לא ידע, אם מפריע הלכה, מותר לשכפל טייפ, זו פגיעה בזכויות וכו'. הוא בא ושאל את הרב אהרון. רב אהרון אומר, ענה לי כך. הוא אומר לי, זהו שלך, אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. אבל מדליה לקדושת תהיו לא תקבל בעולם הבא. עכשיו, התלמיד חשב שזה מאוד נחמד, אבל אני הבנתי שאהרון אמר את זה. פתאום עליו במחשבים מאמר שהוא כתב 30 שנה יכול להיות לפני כן בשנות ה-70. הוא כתב מאמר, Does Jewish tradition recognize an ethnic independent of Allah? מאמר נפלא, כמו מאמרים שלו. פעם אמרתי, מי שרוצה לתת הרצאה למוסר, חבר שיעשה מחקר. רק צריך לקחת את המאמר הזה ולעבור להערות. יש בערך 100 הערות, אוסף אדיר הלכתי ואינטלקטואלי. אבל במאמר הזה הוא מטפל בשאלה שחזון ישו אומר, טען, שהפוך והפוך ודקול הבא, הכל בתורה, הכל המוסר. והוא שהיה בן 40 ומשהו. בעדינות, אבל בנחרצות, לוקח גישה אחרת, ואומר שיש מוסר מחוץ להלכה, שהלכה משאירה לנו איזה מקום להחלטות כאלו. ובתשובה פשוטה, כשהוא אמר לתלמיד הזה, שהתלמיד לא הבין מה היה מאחורי זה, היה עולם. דבר שני, אני אקח תכונה אחרת שדבר עליו, גם קשור עליו, ענווה. ענווה שלו היה גם כנווה מחשבון. הוא תמיד ראה את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא לא משווה את עצמו לאנשים אחרים. הוא לא משמע את עצמו, זה לא עניין שהוא היה עניו, פשוט אנחנו כל בני אדם, הוא לא הבין את הבדיה. הייתי בארצות הברית לפני 23 שנים, כשחמי, זכרונו לברכה, קיבל איזה שבת בכנסת, הביאו אותו לבית חולים, מוצאי שבת, אשתי הייתה לבד עם הילדים, אין לנו משפחה בארץ, היא רצה לבית חולים, כשאומרתי, מוצאי שבת, אחד השם בלילה, היא יוצאת מחדר מיון, ללכת לשירותים, והיא רואה שם בביקור חולים, על ספסל עץ, לגב, לגב על הקיר, רב אהרן יושב שם וקורא תהילים. יש את אליו, מה זה? באתי, אמר תהילים, את צריכה עזרה, אני כאן, פחות. הכיר, תחמי, תפעלו ביחד בבוקר. זה יהיה המידות שלו. הוא לא חושב פה מה אין אותה. אני חושב בברית של אחד הפנים שלי, אבא שלי זכור לרוח הבא מייצרת הברית. קיבלתי אותו להיות סדק. אבא שלי לא אין, הוא הופך את זה, לא, 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 אני לא סדק. הופך את זה שנמצא, הוא הסדק. ואהרן אמר, אני, אתה באת מארצות הברית, אתה הסבא ואני הסדק, הוא כפה על אבא שלי להיות סדק. אמר לו, הוא יהיה הסדק. אבל הנבא, אם היית אומר לו באותו רגע, זה בתוך הנבא, הוא לא יהיה מבין מה אתה רוצה ממנו. זה נהיה משהו, החשבון שהוא עשה, מה אדם צריך להיות, אוטומטית הביא אותו לדבר הזה. בעניין ההלכה, גם כן, תמיד הכל יהיה כל כך רציני. רציני בכבוד, פעם היה לי שאלה מאוד גדולה בעניין ממזירות. מישהו הגיע אליי, עשיתי כל מיני מחקרים, לא רוצה להגיע לכל הסיפור. אבל באתי אליו, אמרתי לו רב אהרן, תשמע, אתה יודע שרבי, אני גם ראיתי את רב סולובייצ'יק, היה מתיר מקרים כאלו. אני רוצה שאנחנו נתיר את זה. אני ודאי לא הייתי לוקח אחריות. הוא אמר, אני יודע, אני רוצה לחשוב על זה. חודשיים! ניג'סתי אותה, ראיתי אותו כל בוקר בבית כנסת, התפללנו ביחד. סוף, יום אחרי לא לא לומר, אני רוצה לתת תשובה. אני אמרתי, לא, לא, צריך לתת תשובה. הוא אמר, טוב, בואי אליי, בואי אליי ארוחת בוקר. באתי אליו, שם במרפסת, שם יהודי הסילה, הוא שם את הראש שלו בתוך היד ואומר לי, דניאל, תחזור על כל פרט ופרט. ואני חוזר על כל פרט, הוא חושב, חושב בסוף, הוא מרים את הראש ואומר לי, אני לא שכח את המילים, דני, אתה יכול להתיר אותו. מה הוא עשה באותו רגע? הוא אומר, אתה רב בבית כנסת דבר לחלה. אני אתן לך את הכיבוי, אבל אתה הרב. ובעצם, כאמא שלנו, רבינו, שכה אומר, להעמיד לתלמידים הרבה, צריכים להעמיד אדם שיקבל אחריות. הוא יהיה מוכן לתת את כל הגיבורים, אבל רוצה שלי ישתתף באחריות. ודבר אחרון, שאני אומר גם כן בעניין ההלכה, יש כל כך הרבה דברים לומר, הרבה פעמים אנשים לא הבינו אותו. חשבו שרבן, הוא לא יכול לעשות החלטות, תמיד יש צד זה ויש צד זה, זה לא נכון. אני יודע בכמה מקרים. הוא ראה הרבה צדדים של הבעיה, בגלל שהוא היה אדם עם עומק, הוא אדם עם יסודיות, זה מה שאני אמרתי. על כן עם משה בואו חשבון, הוא עשה חשבון על כל דבר, הוא היה יסודי. אבל כשהיה צריך לעשות החלטה, הפן החינוכי שלו, החשבון שלו היה חינוכי, יש פה. היה מקרה בבית כנסת שלי, שאני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, זה סיפור מאוד ארוך. שהציס את הבית כנסת במשך 15 שנה. מישהו כתב כל מיני מכתבים, פתקים על חרב בעלי תפילה, לא משנה שלא ראוי וכו'. אין עוד כל מיני טענות. טענות שיכולות להיות מוצדקות, ואני חושב שזה נבע מתוך איזו תחושת אמת שיהיה לאדם הזה של קדושת תפילה. אבל בכנסת הידוס, מכתבים אנונימיים, אי אפשר לעבוד ככה. פעמיים שלושה דיברתי לפני בכנסת, הייתי הרב, התחננתי שאדם תבוא אליי, נטפל בבעיה. אני לא יכול לטפל בבעיה בדרך הזאת. טוב, פעם אפילו. היה דבר שיכול להיות שראיתם בתשובות, אבל קרץ רגע, הוא ניקוף תפילה. מישהו קם לפני קביעת התורה ואמר, אני לא נותן להמשך בתפילה עד שנגלה מי שכותב לדבך תבין. אני לא רוצה, אני אגלה את זה, מה אני אגלה? אבל זה יציס. סוף השבר גילינו בזה. ביום שגילינו את זה, ידעתי שיכול לפוצץ את בית הכנסת, בגלל שהיא אדם מאוד מרכזי בבית כנסת. אדם שנתן את הדף יומי, זה מאוד לא פשוט, זה מאוד מרכזי. אדם חשוב, אדם טוב, שכפי אמרתי, קראת לו תפילה. קראתי ישיבה שכל יושבי ראש בית כנסת של השבר אצלי בבית, ועודדתי, אדם הזה לא יכול לתת דף יומי, אני לא יכול לקרש אותו בבית כנסת, כל אחד יכול להתפלל. תפקידים ציבוריים אי אפשר לתת לו. אחד מהיושבי ראש קראת לו. אז הוא אמר, צריכים לשאול שאלה לגדול מישראל. פעם ראשונה, בעוד אחד, ב-30 שנה, שמעתי מישהו רוצה לשאול שאלה לגדול מישראל. בסדר, הוא רצה לשאול, אמרתי, בסדר. נבחתי שלי בקובל, כן, בקובל לכולם. טוב, הרמתי טלפון לבן, אמרתי, לבן, לא ביקשתי ממך אף פעם, אני צריך אותך עכשיו. הוא אמר לי, עכשיו? אמרתי, כן, אני כאן יושב עם 6 אנשים, יש שאלה עקרונית של הציף בית כנסת, חייבים לבוא אליי. הוא אמר, תבואו. באנו אליו הביתה. זה דבר מעניין. כמה שבועות לפני כן באתי אל הביתה עם הילדים שלי. זה היה בשבת, הייתה שאלה גדולה. השרקנים שלחי לי ילדו בשבת, והיה צריך להוציא את האבא, הם מותר להוציא את האבא בשבת, הוא יאכל את הקטנה. ואז הלכתי בשביל. הוא השאיר אותנו על הספות, כל הילדים זוכרים את זה עד היום, והוציא איזה ספר וקיבל אותם, ופסק להם שאלה. כאן הוא הבין על סיטואציה אחרת, אז ברגישות החינוכית שלו, הוא הכניס את כולנו בצפיפות לתוך החדר לימוד שלו. הוא מוקף ספרים, הוא שומע את הסיפור. כשאני גובר לספר את הסיפור, ואנשים אומרים, אבל זה אדם חשוב וכו' וכו'. אז הוא אומר ככה, אני רוצה לשאול אותך משהו. נניח שהלכתם ברחוב יפו, אתם עוברים דרך איזה חנות, ואתם רואים מסעדה, יש חלון, אתם מסתכלים פנימה, וואלה, מי שנותן את דף יומי אוכל חזיר. הוא אומר, הוא יכול לתת דף יומי? אז כל אומר, לא, לא, לא. אז הוא אומר לי, אז תגידו לי, למה מי שמלבה פני חברו ברבי במשך 15 שנה, כן יכול, הוא ממש כעס עליהם. אני לא מבין אתכם. חזיר אוכל, חזיר לא. מעמיד לך בני חברו, כן? ופתאום ראיתי אדם שבשבילו בינם לחברו לא היה אגדה, היה הלכה בעוצמה, בסטטוס כמו כל האיסורים, כמו חזיר, ולמעלה מזה. שם ראיתי אדם שהחשבונות שהוא עשה היה כל כך שונה. כל כך עמוק, כל כך יסודי. ואני חושב שזה מה שמחליט אותו. האפשרות הזאת לעשות כל דבר ברצינות, ביסודיות, בחוכמה ובאיזו משמעת פנימית שהביא אותו לדרגה, שמה נגיע לדרגה. בניגוד, לא, בניגוד לי, בניגוד באופן יש בשני מכיר. שבינינו החברים רוצים לומר, כן, זה מאוד חשוב, אבל אמיתו של דבר, אנחנו יותר מזדעזים ממי שאוכל חזיר ומי שפוגע בחברו. אבל כשהוא מגיע לדרגה שהתורה רוצה להגיד, בגלל שהוא עושה את החשבון נכון, יש כאן דמות ייחודית. אני חושב שכולנו זכינו להכיר דמות באמת מיוחד במינו, שמשפיע כל חיינו. אני יודע למשפחה, טוב, בעיקר רק זה, זה מאוד מאוד קשה, אבל אני רק יכול לומר לכם, זכיתם. זכיתם במשהו מיוחד, ואנחנו גם זכירים בזה. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח. הגענו לאחרון הדוברים. היות ואמרו לי שאני צריך לדאוג שנעמוד בזמן, אנשים דאגו, אז אפילו בהודעה כתבנו שבעשר נסיים. אז באמת אנחנו זוכים שבקהילה שלנו, כמו שהרב דני אמר, שיש אנשים שהם מעוררי השראה, גם הקהילה שלנו זכתה, שבדיוק לפני שנה הרב מאיר נכנס לפה להיות רב הקהילה, עכשיו זה כבר נראה לנו דבר טבעי, שהרב מאיר נמצא פה איתנו, באמת להגיד דברים לזכר רבה.
ברשות אמי מורתי היקרה, יותר טוב. ברשות אמי מורתי היקרה, הבנים, חברי הקהילות שלנו כאן בבית שמש, ברשות מורי ורבותיי. על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ידועים דברי רש"י, לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. זכה אבא, הריני כפרת משכבו, ויציאתו מן העולם עשתה רושם גדול, כפי שאילן היטיב לתאר קודם. והסתלקותו הכתה גלים, גם בקרב אותם חוגים, שאולי לא הוקירו אותו די בימי חייו. ואני יודע שיש רבים שמתחרטים על כך, או אפילו מתביישים, שהם לא עלו אליו לרגל בימי חיותו. וההסתלקות הזאת עשתה רושם גדול, מפני שאבא היה ההוד והזיו שלנו, בעל מעגלי השפעה מאוד רבים, בתוך הישיבה עם התלמידים שלו, בתוך עולם הישיבות ההסדר כולו, בתוך עולם הציונות הדתית, בבמות הציבוריות של המוסריות, של הערכים שמנחים את מעצבי המדיניות במדינת ישראל ובכל העולם כולו. אני לא רוצה לאכזב את מי שנמצא כאן, שכן מסגרת הזמן לא מאפשרת מצד אחד לסרטט את מכלול הדמות והאישיות, ואולי צריך בפעם אחרת, בבמה אחרת. מהצד השני אני מתוודא שכבר הספדתי את אבא, הן בלוויה והן בבמה אחרת. ואני את הערב הזה עיקרו היה נועד לא לסרטוט דמותו המלאה על ידי, יהיו פה הרבה דוברים, אלא באמת מהמבט המיוחד של תושבי בית שמש. ואני גם מוסיף שלערוך ערב הספדים בתוך 30 יום לרגל זהו דבר שהוא בעייתי מבחינה הלכתית. והדבר הזה מותר בהספדו של חכם, כפי שנפסק במפורש בפתחי תשובה ביורה דעה בסימן שמ"ז, וזאת משום שבהספדו של חכם עלינו ללמוד לקח ומוסר, ללמוד מדרכיו. ולכן אני אחוז במידותיו של אבא, ותחת לתאר את מכלול הדמות המרהיבה הזאת, אני אציב בפניכם דרישות שדומני שהוא דרש מאיתנו כאן בבית שמש, ושעלינו לשמוע אותם, להבין אותם, ולהמשיך ולשאת את המסע הזה כתלמידים נאמנים לו. יש כאן כמה וכמה בוגרי הישיבה. חלקם תושבי בית שמש, יש פה כמה בוגרים שבאו מירושלים. רוב תורתו של אבא הוא עברה באופן ישיר בבית המדרש. ורבים משיעוריו הועברו לתלמידי חכמים, אוחזי תריסין, בעלי תריסין, אותם שיעורים יסודיים ומקיפים בכל חדרי התורה, אבל אבא מיעט להעביר שיעורים לבעלי בתים. הרבה מאוד מהמפגשים של הבוגרים היו גם כן בישיבה, שעה שהם באו לשם. ודווקא כאן בבית שמש אנחנו זכינו, אומנם לא לעתים מספיק תדירות, יותר נדירות, לראות זווית מיוחדת. את אבא, ראש הישיבה, איש המשפחה, בא אלינו לשבת, ופוגש את תלמידיו, ודורש בפניהם לא בבית המדרש, אלא בבית הכנסת. בבית הכנסת של הרב אלי שנקולבסקי, שזכינו הרבה שנים להיות בקהילה שלו, בית כנסת פייגנסון. ואני רוצה לנסות לסרטט מה שני הדברים שנראו כאן בעיר הזאת. אני חושב שכל מי שהיה פה באותם שבתות, ראה שני דברים. דבר ראשון, את התוויתנותו של אבא, ודבר שני, את השיעורים שהוא היה מעביר בבית הכנסת בשבת אחר הצהריים. רבים דיברו פה והזכירו, ולא רק כאן, אלא בכל מקום, את התוויתנותו של אבא, וראו את זה גם כאן. לא היו מודעות של צדיק בעל העיר, שאפשר לפעמים לראות ברחבי רמת בית שמש. באיזשהו שלב למדתי שחייבים להגיד לרב אלי לפני שאבא בא, כדי שהוא לא יקבל התקף לב בדרשה בליל שבת, שהוא עומד לדרוש, הוא הכין דרשה לבעלי הבתים, והנה עומד לפניו אחד מגדולי הדור. ואכן במשך כמה וכמה שנים התפדתי להתקן אותו, עד שלצערנו כוחו של אבא התחיל להיות כושר, וכבר היה קשה לו להעביר שיעורים, ובטח לא במקום הקבוע שלו. והיה לי קשה באותם ימים לשתף את הרב אלי, עד שהוא הבין לבד, כי הוא חכם שמבין דבר מתוך דבר. וכך הרב אלי היה מופתע, אבל ידע כבר שלצערנו השיעור לא יועבר על ידי אבא. אבל אבא מעולם לא ישב במזרח. מעולם לא ראה בעיה בזה שהרב אלי דורש לפניו. ועם ביתנותו והליכותיו בנחת עם הבריאות, כמו שהם היו בכל מקום, היו גם שעה שהוא בא לבית הכנסת, אחד מבעלי הבתים. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו, תרשו לי להתוודות, שאולי זו הייתה נקודה קצת קשה גם. אלו היו השיעורים שהוא היה מעביר בשבת אחר הצהריים, שהם תמיד היו בנושאים למדניים שונים שקשורים לפרשת השבוע. עברתי היום בתוך התיבת דואר שלי האלקטרוני, מצאתי את ההודעות על השיעורים של הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה בבית כנסת פייגנסון. בשבת פרשת שמות תשס"ז הוא העביר שיעור על שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בשבת קורח תשס"ט הוא העביר שיעור על זכיית כהנים במתנות כהונה. וכן הלאה וכן הלאה. אני מתוודא, אולי נהיה לפה לאותם שאולי מתביישים לומר את זה, שהיושבים בחדר לא תמיד התעניינו באותם נושאים, או שהם לא עמדו בראש מעייניהם, ושהם היו מעדיפים לו היה בוחר מה שנקרא נושאים אקטואליים, פיקנטיים. נושאים, נאמר את זה, גלויות, מעולמם של בעלי בתים. אבל אבא, זכר צדיק לברכה, בחר נושאים שתאמו יותר לסדר יומם של, של תלמידי חכמים, בעלי כנסים, שמגלים עניין בכל הלכה ובכל נושא תורני. ויש שיכלו לומר שאולי זה בגלל חוסר היכולת שלו להתגמש ולעבור מכיסא ראש הישיבה לסטנדר של מי שדורש בפני הרבים בעולם המעשה. אבל דומני שלא כן פני הדברים, וגם כאן. כפי שהרב אלי ציין קודם, הייתה על סדר יומו תמיד דרישה. הוא תמיד הציב לנו רף שהוא רצה לעלות אותנו אליו, ולא ירד אלינו. אני זוכר שאחרי רוב השיעורים האלה הוא באים אליי כל מיני שומעים, והיו מצד אחד משתפים בכך שהיה להם קשה לעקוב אחרי כל המהלך המורכב והיסודי של הדברים, אבל רבים אמרו לי באותה שעה, ואני חושב שאכן כך גם אבא זל ראה את הדברים, שאולי הלקח העיקרי, המסר העיקרי של השיעור, הייתה הציפייה והדרישה של אבא, שנושאים אלו יעניינו אותם גם ממרחק השנים לאחר עוזבם את בית המדרש. ואכן, דומני, שהייתה דרישה בשיעורים האלה, ודאי לא היה בהם רצון לשאת חן בעיני השומעים, אלא למשוך אותם כלפי מעלה ולקרוא להם, הרחיבי מקום אוהלך, תתעניינו בחדרי התורה השונים. ודומני שהיה פה מסר לבוגרים, בנוסף לדברים הנפלאים של פרופסור ישראל קודם, ובעצם תרשו לי להציע שגם לאיך שהאופן שבו אבא זצ"ל ראה את עולמה של הציונות הדתית, או כפי שיש מכנים אותה, האורתודוקסיה המודרנית, מילה שדרך אגב אבא לא אהב להשתמש בה, הוא יותר אהב לדבר על centrist orthodoxy, אורתודוקסיה מרכזית. וברשותכם אני אסביר את הדברים, תוך שאני אגע קצרות בדברים שהרב דני נגע בהם. הניסיון לעמוד על בריח התיכון שמבריח את דמותו של אבא, כפי שסרטטו אותה כאן לפניכם. האם יש קשר בין שני הדברים שתושבי בית שמש ראו? ענווה והשיעורים. ודומני שאכן הענווה, שהרב דני קרא לה חשבון, ענווה מחושבת, וביסודו של דבר גם אתה אמרת זאת, הענווה הייתה כוח הבסיס שחרז יחד, שרשר יחד, הרבה מאוד מהדברים שתראו על אבא. הוא לא היה גם למדן וגם צדיק. הוא לא היה גם למדן וגם חסיד וגם ענב. הלמדנות שלו הייתה למדנות של ענבה, חסידותו נבע מענבה, התנהלותו עם הבריאות נבע מענבה. ואני אספר סיפור שאני אוהב לחזור עליו, סליחה, מבני המשפחה, שסיפר אותו לפני כשנה השופט ניל הנדל. בסיבה שנערכה בהר עציון לכבוד קבלת פרס ישראל לידי אבא, שם הוא סיפר בפתח דבריו כיצד כשבנו למד בישיבה בשיעור א', הוא השתתף במפגש של ההורים עם ראשי הישיבה, ואחד מההורים שאל את אבא האם לא היה כדאי לערוך מבחנים לתלמידי הישיבה, ואבא פתח מיד וענה שאכן יש חמש סיבות לערוך מבחנים בישיבה. זה שישב ליד השופט הדל התחיל להתלהב מאוד, אז כנראה הרב בעד, חמש סיבות בעד מבחנים. שופט הדל אמר לו, לא, הוא נגד. הוא אמר לו, איך אתה יודע? הוא אמר לו, כי הוא מבית הלל. הוא אמר לו, מה הקשר לבית הלל? בית הלל, בכלים. זאת אומרת, אבא בטעות חשבו שזה כל מיני קולות, לא הבינו, כן? אז הוא אמר לו שהגמרא בעירובין אומרת, מפני מה נקבע הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי? מפני שהקדימו דברי חבריהם לדבריהם. וזה לא רק שהם היו צדיקים או חסידים או ענבים. מדובר בשתי תפיסות עולם. יש תלמידי חכמים, אני מרשה לעצמי גם לומר בכאב, יש גם ישיבות מסוימות, שאוחזים כמו שמאי הזקן, בדרך שברורה להם כדרך היחידה בעבודת השם, והם אוחזים מעמד הבניין ודוחים את כל מי שלא אוחז בהשקפתם. ומה זה היכולת להקדים דברי חבריך לדבריך? זה ענווה שיסודה ביכולת לראות את כל צדדי הבעיה. זאת ענווה שביכולתה לראות גם את הטוב שבדעות האחרות, לדעת שיש כמה דרכים ולשקול את שניהם. מעין הרציונל של הכלל שהלכתה כבטראי, שבנוי על הרעיון שהבטראי הכירו גם את דברי הקמאי, ואם אף על פי כן הם אחזו בעמדה שונה, יש לקבל אותה רק בגלל שהם ראו את שני הצדדים. אני פעם שאלתי את אבא, אולי הקמאי חשבו על דברי הבטראי וסברו שלא כמותם? זאת שאלה טובה. לגבי אבא זו ודאי שאלה, כי הוא תמיד חשב על כל הצדדים, תמיד. תמיד ראה את כל הצדדים, את כל האפשרויות, קיבל גם את הדעות האחרות. ואכן, כפי שהשופט הנדל המשיך, הרי שאבא אמר את חמשת הסיבות למה לערוך מבחנים, הוא הסביר למה לדעתו לא כדאי לערוך אותם. ולכן אבא הייתה לו שורש נשמה של הלל הזקן, וכפי שהמשנה אומרת באבות, הלל אומר, אותו הלל של בית הלל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רבים סבורים שהווה מתלמידיו של אהרון, הכוונה תלמד ממנו לאהוב שלום, לרדוף שלום, לאהוב את הבריות ולקרבן לתורה. אבל באבות רבי נתן, שכפי שהוזכר קודם, היה כל כך אהוב על אבא, והעביר עליו שיעורים בימי שישי בשנים שאני למדתי בישיבה, מופיע פירוש הבא, בנוסחה ב' בפרק כ"ד, הווה מתלמידיו של אהרון ענב, כדרך שהיה אהרון, שנאמר, בקשו את השם כל ענבי הארץ, וכן הוא אומר, ענווה יראת השם, ואומר, וענבים ירשו ארץ. במילים אחרות, השורש, המהות של הלל הזקן הייתה עם ביתנותו, שממנה נגזר שהוא אהב שלום. הוא היה יכול ללכת כפי שהמדרש ממשיך ומתאר, לבריאות הביזויות ביותר, ולא, ומחל על כבודו, ולעשות שלום בין הבריאות. אבא היה מסוגל ללכת לכל מיני דעות, ולראות את המאור שבהם, ולקרב אותם. הוא עשה שלום בין דעות שונות, הוא רדף שלום, הוא אהב את הבריאות, את תלמידיו, בוודאי קירב רבים לתורה. והדבר הזה הוא הבסיס, אני צריך לקצר, אז אני לא אעריך, של שיטת הלימוד שלו, וחידושו העיקרי בלמדנות, שלא כראשי ישיבות אחרים, שרדפו תמיד אחרי החידוש, ושיעוריהם היו מורכבים מקושיה ותירוץ. בשיעורים של אבא תמיד הניתוח היה יסודי, מהמסד עד התפחות. כך בלמדנותו, כך בשיחותיו ובבניית השקפת עולם. השיחות היו ארוכות לא כי צריך לדבר הרבה זמן, אלא כי צריך לנתח את הנושא בצורה יסודית. הוא לא היה שורד במגבלות שהגבאים פה מתאימים עליי. גם לי זה קשה, אבל מה לעשות? אבל כך היה כאמור בלמדנות, כך היה בהשקפת עולם, כך גם היה במה שהוזכר פה, ביכולת שלו לתת עצות לאנשים, כי הוא הצליח לפרוס בפניהם את כל צדדי הבעיה, לא להכריע עבורם, ובעיקר מה שהוזכר, ללא נגיעות אישיות. כל אלו היו דמותו של אבא שהייתה במשהו, היה בו משהו הוליסטי, משהו שלם, שהשורש כולו היה מהענווה שלו. אבל אני אומר יותר מזה, היכולת לראות את שני הצדדים היא קשורה בדבר נוסף שהרב אלי הזכיר אותו קודם. תפיסת העולם המורכבת. שכן, אבא לא היה באמצע, במפגש בין הערכים. לא הייתה אצלו סינתזה. כתב מאמר מפורסם בתחילת שנות ה-60 על לימודי החול ותרומתם לעולמו הרוחני של האדם. הוא נזהר לאורך כל המאמר לא לכתוב את המילה סינתזה. הגיש את המאמר לעורך של גשר, שהיה ביטאון של תלמידים בישיב האוניברסיטה, והעורך כתב כותרת "A synthesis of Torah matter from a Torah point of view", וככה זה נחקק עד היום בזיכרון. אבל אבא לא היה איש של סינתזה. הענווה הזאת, כלומר היכולת להקדים דברי חבריו לדבריו, הייתה היכולת המופלאה, הנדירה, לחיות בו זמנית את שני הכתבים, בעוצמה, כאילו זה הערך היחיד בעולמו. מה אני בא לרגע למשהו שהיה חלק ממה שהרב אלי תיאר, אני לא יודעתי קצת החמרת, אבל הוא היה בודד. גם סבא היה בודד. העמדות המדיניות המתונות של אבא. לא היה בזה דבר עם השמאל הישראלי. כלום. שכן באותה עת אבא אחד באהבה יוקדת לארץ ישראל, יחד עם אהבה יוקדת לשלום, באותה עת. לא דעות מתונות כי ארץ ישראל פחות חשובה או כי יש פה איזה עולם ערכים ליברלי. לא מיני ולא מקצתי. באותה עת קורא הקריאה על פינוי חלקים מארץ ישראל, ובאותה עת אוהב את השלום, כי הוא היה מתלמידיו של הלל, ענו, שידע לאחוז בשני הצדדים בו זמנית. וכך גם, בזה אני רוצה להתמקד ולסיים, כן? גם על תמונת העולם שלו, של הציבור שלנו. הציבור כאמור המכונה אורתודוקסי, מודרני, או יתר דיוק, סנטריסט אורתודוקסי. התפיסה המורכבת של אבא הייתה תפיסה שראתה את הציבור שלנו, וזה היעד שהוא הציב לו. צריך לדעת, אחד מהדברים החשובים שאבא עשה בחייו היה לא רק הישיבה והשיעורים ודאי, אבל זה שהוא לקח ציבור שלם, שדרך האמצע, שהיא תמיד דורשת הסבר, היא תמיד חשודה בפשרנות, היא חשודה בהרבה מאוד דברים, ולנסח בבהירות את השקפת העולמה. הוא עושה את זה כבר בניו יורק, והוא המשיך את זה גם בארץ. אפשר לקחת את הכרכים, בעיקר של המאמרים באנגלית. אין כמעט נושא מרכזי מסדר היום שלנו, של זהותינו כיהודים, שאוחזים השכלה ומעורבות בחיי הציבור, מעורבות בחיי המעשה, שהוא לא נתן להם ביטוי עיגול להשקפת עולם, אבל בעיקר שהוא הזדהה עם העולם הזה וגם היה המגדלור שלה, וגם רצה לסמן לה את גבולות הגזרה, שלא תצא מהקו. אבל התפיסה המורכבת של אבא, אחזה באופן טוטלי בתורה, כמו שאוחזים בה בנחלה ומנוחה, טוטליות של תורה, יחד עם זה שהוא אחז באותה עת בעבודת השם רחבה יותר, וראה בתפיסה טוטלית של תורה שאין בצידה את אותם ערכים של מוסריות שכל כך יפה סרטטו על ידי פרופסור ישראל, ושל רגישות אנושית ושל ערכים מוסריים, הוא ראה בזה חילולה של תורה. יחד עם זאת, שהוא גם סלד ממי שאתר אחרי פתרונות פשוטים. את עיקר משנתו, מי שרוצה לקרוא אותה בבהירות, זה גם בעברית וגם באנגלית, לאלה שמעדיפים, יש בספר השיחות, באור פניך יהליכון, ביזלי, בשיחה החותמת את הספר, ושמרו דרך השם חשבון נפש הציבור הדתי מודרני, באנגלית זה היה Centuries Orthodoxy, כן? ושם מצד אחד הרב פורס את הזדהותו העמוקה עם דרך המלך של ציבור המחויב למעורבות בחיי המעשה לאחריות ציבורית, ויחד עם זאת אני מקריא את הדברים: מבחינה אידיאלית עמדה מרכזית חיה ותוססת צריכה לנבוע מהמתח הדיאלקטי בין ערכים שונים לעתים מנוגדים. אורתודוקסיה מודרנית הבוחרת בדרך האמצע יכולה להיות חזקה רק אם הקשר לתורה הוא עמוק ונלהב, אלא שיש יסודות נוספים המשלימים אותו. היא תוכל להצליח כאשר יהיה מסוגלים לומר ביושר הדרך משפטו של ביירן, אינני אוהב את האדם פחות, אלא את הטבע יותר. שבהשוואה לאחרים איננו אוהבים את התורה פחות, אלא דרך הארץ יותר, במובנה המלא והעשיר. וכאן עורך חשבון נפש נוקב, ואתם מוזמנים לקרוא אותו, האם ככה אנחנו נראים? האם ככה אנחנו מגדלים את ילדינו? האם הבתים שלנו נראית ככה? האם החינוך שלנו נראית ככה? וכאן דומני נמצא אותו סוד, אני חוזר לאותם שיעורים על הנושאים הלמדניים בפרשת השבוע. שם לא נשא חן בעינינו, אלא עמד מולנו עם אותה תביעה שנאהב את התורה יותר, שנדרוש מעצמנו רמה רוחנית ערכית גבוהה, שתחת לומר זה עולמם של בעלי בתים, בוא נדבר על מה שמעניין אותם, לפנות לבעלי בתים ולדרוש מהם להתעניין במעוף התורה, בכל חדרי התורה ובעלת הרף הרוחני שלנו. זו הדרך שאבא הורה לנו, ואנחנו צריכים כאן עם הסתלקותו להמשיך ולנסות לשאת את הדרך הזאת, ולהמשיך לדרוש מעצמנו, ולהמשיך לאחוז בדרך שיודעת לאחוז יחד בשתי הלוחות, ולהמשיך את אותה מורשת שלו, שאלילל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני ברשותכם לומר קדיש לרבנן, ואני רוצה להודות לכל מי שהפגן את ההזכרה הזאת. תודה רבה לכם.
קהל נכבד, ואנחנו תלמידים ותלמידים ותלמידים ואנשי בית שמש ואנשי במיוחד הקהילה. זה פעם ראשונה שבעצם חוץ מהברית של יונתן, הנכד של הרב מאיר ומיכל, שאני פה בבית הכנסת של מאיר, לא חשבתי שככה אני אבוא פעם ראשונה. לא באתי במשך כל השנה בגלל שבעלי היה חולה, ולא היה ביכולתו לבוא, ולא יחיה ביכולתי לעזוב אותו ולפעות פה. אני מאוד מתרגשת מהערב הזה, שבעצם ראש ישיבה יש לו שני סוגי ילדים. יש ילדים ביולוגיים, אתם שמעתם את הילד הביולוגי, אתם שמעתם בלוויה כל הילדים הביולוגיים שלו, ויש פה בקהילה ילדים רוחניים שלו. הילדים הרבניים והביולוגיים קבעו להם אבדה גדולה. והם ביחד עובדים, הילדים הביולוגיים והילדים הרבניים. והמידה הזאת ביחד, אני חושבת, מחזקת את כולנו. אז אני רוצה להודות לכל הילדים הרוחניים שמחזקים אותנו ומראים לנו החשיבות והמורשת שבעלי השאיר לכם. ואנחנו הילדים הביולוגיים, אני לא ילד ביולוגי, אני אישה, אבל הילדים הביולוגיים מתקשרים אליכם, וביחד אנחנו ננסה לעשות מה שהרב מאיר אמר לכם שעלינו לעשות עכשיו. תודה.
אני מבין אחר שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא בגלות ישראל, ודיבר חברה לתורה ומצוות, מה שקורה זה מה צדקו, הגדיל תורה וידיר. יתגדל, יתגדל, שמר הבא, ואהבה דברה כירותי, ואבליך מחותי, וחי חוב ויומי חוב, וחיי חוב בית ישראל, בהגלה ובזמן קריב עם הוא אמן.
יש אנשים שלא התפללו ערבים, שאנחנו כבר במניין עכשיו.